שלום לכולם. אנחנו עוסקים עדיין השבוע בנפש, בדרך השם, חלק ג', פרק א', שעוסק בעניין הנפש ופעולותיה. בשיעור הקודם דיברנו על חלקי הנפש, והיום אנחנו נדבר על תופעה מסוימת בנפש, תופעה מאוד חשובה, וזה החלום, עניין החלומות. מה זה החלומות? לרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו יש ביאור מאוד מאוד שיטתי, ואנחנו נעסוק בו. אדם חולם חלום, ואז כשהוא חולם חלום הוא שואל את עצמו, האם החלום הזה זה פשוט דברים שראיתי ביומיום, שחזור של היומיום, כמו שהרבה פסיכולוגים אומרים שהחלום ודברים שראית ביומיום, לא יכולת לעכל אותם משום שאתה לא מרשה לעצמך, או היית טרוד, או לוקח זמן לעכל אותם, ואתה מעכל אותם במהלך הלילה. זה אופציה אחת. אתם יודעים, עשו ניסיונות בחתולים. הרי חתולים גם חולמים, הם זזים, בעלי חיים גם חולמים. וזה בדוק, בדוק מבחינת גלי מוח. וחתול כזה, בזמן החלום שלו, הפעילו לו את נקודת החלום על ידי אלקטרודות, והעירו אותו, והוא נשאר מצב חצי חלומי כזה, אז הוא תוקף בעלי חיים אחרים. זאת אומרת, החלומות של בעלי החיים בוודאי הם לא מחשבות אישיות שלהם או משהו עמוק, אלא זה עיכול של היומיום. הם חולמים דברי יומיום. אז יכול להיות שהחלום זה דברים שאני חולם, פשוט חוויתי במשך היום. אבל אפשרות שנייה זה שהחלום הוא כמו שמופיע בתנ"ך. חלום זה מסר משמיים. כמו שחכמים אומרים בתלמוד מסכת ברכות, חלום אחד משישים מנבואה. אז בואו נחשוב, המספר הזה, אחד משישים מנבואה, מה הוא בא לומר? האם הוא בא לומר שהרבה חלומות הם נבואים, או שהוא בא לומר שרוב החלומות אינם נבואים? המספר הזה, 1 מ-60, זה מספר שמשתמשים בו בהלכות כשרות, בהלכות ביטול ברוב. נניח שיש לי סיר בשר, נפלה לתוכו טיפת חלב, אם כמות המים שבסיר גדולה פי 60 מטיפת החלב, טיפת החלב בטלה ב-60. והיא נעלמת, זה לא איסור. זאת אומרת, אחד ב-60 זה בא לומר דבר שהוא בטל ברוב, דבר מעט מאוד. גם כתוב שבת אחד מ-60 מהעולם הבא. אחד מ-60 זה בא לומר שיש בזה משהו, אבל רובו לא כזה. אז אפשר, היבט שני של החלום זה מסר מעליונים. אז חלמתי חלום, ואני מתרגש, ואני רוצה פתרון, הוא מטריד אותי. האם זה מסר משמיים, או האם זה האני שחווה ביומיום? זאת שאלת השאלות הבסיסית ביותר של החלום. בגמרא יש פרק שלם בתלמוד שנותן את פתרון החלומות. זאת אומרת, הוא נותן מערכת סמלים ונותן לכל סמל את פתרונו. פתרונות לפי חז"ל, מערכת הפתרונות של חז"ל. אבל שם זה מובהק, יש שם בעצם לכל סמל משמעות. אבל אין לנו עדיין תמונה כללית, יש לי סמלים, אבל עדיין לא יודע אם החלום שלי זה מה שחלמתי ביומיום, מה שראיתי ביומיום, או שזה חלום בעליונים. הרמח"ל מסביר לנו ככה. היממה מחולקת לשניים, יום ולילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ביום פעיל המודע. המודע, הכוונה, מה שאנחנו מכירים האישיות שלנו. החלק הגלוי, הנגלה. כמו שרואים עץ, יש לו שורשים מתחת לאדמה, ונוף מעל האדמה. ביום זה החלק שמעל האדמה, החלק הגלוי. בלילה פעיל החלק הנסתר שלנו. אנחנו פסיביים. החלק הפנימי שלנו, שנקרא בלשון המדע המודרני, העל-מודע או התת-מודע, יש כל מיני שיטות איך לקרוא לזה, העולם הפנימי. בוא נשתמש במונח תורני, העולם הפנימי. בשלב הזה של היממה אנחנו פסיביים. זאת אומרת, בלשון המקובלים, לילה נקרא נוקבה, נקבה, כי האדם הוא פסיבי, והיום נקרא דוחרה, כי הוא אקטיבי. ביום זה החיצוניות שלנו, המודע, בלילה זה העל-מודע. זאת אומרת שהאישיות שלנו היא כמו איזה מין בוא נגיד, יש לה כמו נגיד גלי קול. יש גלי קול שאני שומע, ויש גלי קול שנסתרים ממני, אני לא שומע, והם קיימים כמו רדיו. מתי אני שומע אותם בלילה? מתי אני פוגש את החלק של עצמי, הפנימי, האלמודה בלילה? באמת, חלק מהחלומות, אומר הרמח"ל, זה עיכול של חוויות היום-יום. זאת אומרת, אם בחלומות אני חווה דברים שיש דומה להם ביומיום שלי, זה חלום שבא מהיומיום. ולכן חז"ל אמרו, מה לתבן אצל הבר, אין חלום בלא דברים בטלים. כתוב שם באותה גמרא, בכל חלום יש דברים בטלים, דברים חסרי משמעות, דברים שחווית ביומיום ומופיעים בחלום. למה? כי הדמיון שלי, הדמיון שבו אני, הדמיון זה חלק בנפש, לפי המקובלים, זה נמצא כאן מאחורה בדעת, מוח, צד מסוים במוח, שהוא קולט את התמונות שרואים ביומיום. ובלילה הוא ממשיך לפעול, אז הוא פשוט מעכל אותם, הוא פשוט נזכר בדברים. כמו שלפעמים ביומיום אני נזכר במישהו, או חוזר על מה שאמרו לי במחשבה, ככה גם בלילה. אז חלק מהחלומות זה עיכול היומיום. כמובן, שהדמיונות שלי מושפעים ממה שחוויתי. אם זה יום טראומטי, זה יהיה חלום טראומטי. אם זה יום נפלא, זה יהיה חלום נפלא. דבר נוסף שמשפיע על החלומות זה המאכלים שאכלנו ביומיום. המאכל משפיע על הגוף. אם אדם אכל מאכלים מאוד חמים, שהם מיסוד האש, חריפים, דבר חריף, דבר שהוא מזרים את אדם במהירות, אז הוא במצב של אש, ואז החלומות שלו יהיו יותר אש. אם אדם אכל דברים, למשל אם אדם שתה, אז זה משפיע גם על החלומות. זאת אומרת, גם המאכלים משפיעים על היומיום. דבר נוסף שמשפיע על החלום, זה המבנה הגופני של האדם. האדם בנוי מארבע יסודות, אש, מים, רוח ואפר. אם אדם הוא מאוד מצונן בטבעו, הוא קריר, הוא רגוע, כן? אדם קריר, רגוע מיסוד המים, אז חלומותיו יישאו את אופי שלו. הוא יהיה יותר נוטה אל הרגיעה. אם אדם הוא חם בטבעו, זה יותר נוטה אל הדרמה. יש קשר בין היסודות שלך בין האישיות שלך לבין החלומות שלך. כן? הרמח"ל קורא לזה הלכות הטבעית. הלכויות, מבנה האיברים שלך, הגנטיקה שלך, והיחסים בין ארבעת היסודות שלך גם משפיעים על החלומות שלך. לכן, כשאתה בא לרופא סיני, אחד מאמצעי האבחון שלו לגבי הגוף שלך זה חלומות. כשבאים לרופא סיני, הוא מסתכל על הלשון, הוא מריח את האור, הוא שואל שאלות בריאות כלליות, וגם מבקש להביא חלומות, כי זה עוזר להבין את המבנה. זה מאוד מושפע. לפי הסברים האלו, חלום הוא בא מבחוץ. זאת אומרת, הוא פסיכולוגי וביולוגי. פסיכולוגי הכוונה עיכול היומיום, ביולוגי הכוונה הוא נובע מהגוף. אבל לחלום יש היבט נוסף. ישנם חלומות רוחניים, שהם לא באים ממאורעות היומיום, אלא באים מבפנים. מדוע? במשך היומיום, הנשמה והגוף מחוברים. ואז הנשמה מחוברת לגוף, הגוף מסתיר אותה. ולכן אנחנו במצב רוח נורמלי, מצב רוח של יומיום, שנקרא זכר, שנקרא יום, שנקרא מודע, שנקרא נגלה. בלילה נפרדים הגוף והנשמה, הגוף שוכב ורק חלק מהנפש נשאר בו, מדרגת הנפש. אבל הרוח והנשמה נמצאים למעלה. הנפש שומרת על פעילות הגוף, הרוח והנשמה נמצאים למעלה. לכן, כותב הרמח"ל, שינה זה אחד מ-60 ממיטה. שוב, אחד מ-60. זאת אומרת, כשאדם ישן הוא תואם משהו מחוויית המוות. כאשר הרוח והנשמה יוצאות מהגוף, החלקים שהם ביום בגוף, בלילה הם עולים, הם עולים לעולמות העליונים. כאשר עולים לעולמות העליונים, למעשה זה אותו מסלול שהנשמה עושה כשאדם הולך לעולמו. מעל עולמנו יש את עולם היצירה, עולם המלאכים. ושם ישנם כל מיני סוגים של ישויות רוחניות, ישדים ומלאכים. מה זה שדים ומלאכים? היה לנו שיעור שלם על זה בשיעורים. יש שיעור שלם שמסביר מה זה שדים, שדלדים, ומלאכים באתר. אם נסביר בפשטות, כל מעשה טוב שאדם עושה יוצר אנרגיה חיובית, והאנרגיה החיובית עולה כלפי מעלה והיא מצטברת בעליונים. יש מקום שזה נקלט ונשמר, איזה מין דיסקט כזה רוחני. וכל מעשה שלילי שאדם עושה גם יוצר אנרגיה שלילית. כאשר המלאך והשין דלת שיצרת על ידי מעשיך הם בקשר איתך, ולכן המצוות שאתה עושה מלוות אותך כל הזמן לטוב ועוזרות לך בחיים, שזה המלאכים שמלווים אותך, והדברים השליליים שעשית גם הולכים איתך כל הזמן והם מלווים אותך. ומסופר על אחד המקובלים שפעם אחת אדם עבר איזה עבירה, נכנס לבית המדרש שלו, הוא מיד הבחין שנכנס פה כוח שלילי, אז הוא הסיר את המבט, הוא הביא איתו שין דלת. מה זה שין דלת? הביא איתו כוח שלילי, הוא חש ברוח תומה שנכנסת לחדר. אלו המלאכים והשין דלדים נקראים פקידים מפקידי הטבע. זאת אומרת, אלו יצורים רוחניים שקשורים לעבודה רוחנית שאנחנו יוצרים. אז אומרת הגמרא, שואלת הגמרא שאלה, האם חלום הוא אמיתי או לא אמיתי? מצד אחד כתוב פסוק שאומר, החלומות שב ידברו. חלומות זה שב, זה כלום. סליחה. מצד שני, יש לנו הרבה פסוקים שאין צורך למנות אותם, שמתארים חלומות נבואים בתנ"ך. אם זה חלום יוסף, שהוא חלם על העתיד שלו, אם זה חלום יעקב, סולם מוסב ארצה וראשו מגיע שמיימה, אם זה חלום פרעו שיוסף פתר, ובכלל הנבואה היא מדרגה גבוהה מאוד של חלום. הנבואה בעצמה נקראת, יש שמות יותר מתקדמים לחלום, זה נקרא מראה או חיזיון. למעשה כל הנביאים הם נמצאים באיזו התעלפות. בזמן הנבואה הם נמצאים בחלום רוחני ומקבלים מידע בחלום. כמו שמתואר בספר בראשית, שאברהם ישן כשהוא מקבל את הנבואה. זאת אומרת, הוא בהכרה מלאה בפנים, אבל הגוף שוכב. למה? כי כדי לקבל את החלום הנבואי, הגוף חייב להירגע כדי שהנשמה תוכל לצאת מהגוף. ואז הוא יוכל להיות בעליונים כדי לקבל את זה, כדי שיהיה במצב לילי ולא מצב של יום. כי ביום הגוף מפריע. אז למעשה הנביאים מגיעים לכזאת דבקות שבסוף הגוף נופל, מתעלף, כביכול, כן? והבן אדם נמצא בעולם העליון ומקבל מסרים, אם זה מנשמות שמלמדות אותו, כמו הזוהר הקדוש שאליהו הנביא מלמד את רבי שמעון בר יוחאי, פתח אליהו, כן? אם זה משה רבנו שמלמד את רבי שמעון בר יוחאי, ועוד נשמות שבאות לצדיקים בכל דור ודור, וכמה נביאים מקבלים משמיים, ממלאכים, מקבלים נבואות. אז יש לנו מה שנקרא חלום נבואי. אז שואלת הגמרא, האם זה חלומות שווא או חלומות אמת? עונה הגמרא, לא קשה. כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. זאת אומרת, חלום יכול לבוא או מכוחות חיוביים או מכוחות שליליים. אם קיבלת חלום מכוח חיובי, אז החלום הוא אמיתי ומדויק, ב-100%. ואם קיבלת חלום מכוח שלילי, זה חלום שיש בו קצת אמת והרבה שקר. משום שהכוחות השליליים חייבים משהו טוב, אחרת הם לא יתקיימו. לכן חלום שבא משין ד' זה רובו שקר וקצת אמת, חלום שבא ממלאך כולו אמיתי. אנחנו נקרא בהמשך ונסביר מקובל בשם הרב יהודה פתיה שחי בדור הקודם, איך לדעת האם זה חלום מטוב או מרע. וזו תשובה מאוד פשוטה. אם אתה בחלום חש התעלות גבוהה, הרגשת תואר, הרגשת התעלות, זה חלום שרוב הסיכויים שהוא מהטוב. אבל אם בחלום אתה חש, זה סימן ראשון, סימן הניקיון, חוויית החלום. סימן שני, אם חוויית החלום היא חוויה שקשורה בפחד, בבלבול, בתחושת אי-עציבות או חרדה, אז אתה נמצא תחת השראת כוחות שליליים, זה בא משלילי. המדרגות הללו שנקראים חלומות נבואיים, זה באמת מדרגת הצדיקים הגדולים, שהם נמצאים כל היום במחשבות על הקדוש ברוך הוא. אז כיוון שכך, כל הרשמים שלהם מהיומיום מרוחניים, אז גם בלילה, המחשבות שהם חשבו ביום מתעכלות בלילה. אז באמת אין שום הפרעה, הגוף לא מפריע להם, כי מבחינת הצדיק הגוף כמעט לא קיים, רק הנשמה קיימת. הוא כל הזמן מרגיש אהבת אלוקים ויראת אלוקים ודבקות בבורא ושמחה וטוב, וגם מה שהוא מסתכל בעיניים, זה לא רק על הגוף הפיזי, הוא מסתכל על הנשמות, הוא מסתכל על כוחות הנפש של האנשים, הוא רואה רק טוב, גם כשהוא הולך ברחוב, הוא לא רואה שולחן וספסלים, הוא רואה את הנשמה של הדברים, את האלוקות שנמצאת בכל. אז אדם שחושב דברים כאלה ביומיום, אז גם בלילה הוא יחלום דברים חיוביים. אדם כזה ודאי כל חלומותיו הם רוחניים. לכן הצדיק על ידי זיכוך מגיע למדרגה שנקראת רוח הקודש, שמחשבותיו, רגשותיו ויצריו כולם רוחניים במידת האפשר, רובם לפחות, ואז רוב חלומותיו יהיו צודקים. נספר דוגמה אחת יפה מהתנך, למרות שאנחנו נעסוק בזה בפרקים הבאים שיעסקו בנבואה. שמואל הנביא, אמו חנה הייתה עקרה הרבה שנים, והלכה לשילו והתפללה תפילה מאוד עמוקה, תפילת חנה, שעל בסיסה יזדו את התפילה בלחש, תפילת 18, ונולד לבן, והבן הזה הוקדש לבית המקדש להיות משרת בבית השם. ושמואל גודל כילד בית המקדש ומודרך על ידי אלי הכהן, שהוא הכהן הגדול באותם ימים. הוא מדריך אותו מבחינה רוחנית, אבל זה ימים רוחניים לא טובים. אין נבואה בישראל. אפילו אלי הכהן לא מקבל נבואות. הוא בדרגה יותר נמוכה. ואז יום אחד, באמצע הלילה, הוא שומע קול קורא. ואז הוא חושב ששמואל קורא לו, אז הוא רץ לשמואל, ושמואל אומר לו, לא קראתי לך. שמואל זקן, והוא נער בסך הכל. אלי זקן ושמואל נער. ואז הוא מקב... שוב הוא קרא לו אינני. שוב קוראים לו שמואל. אז הוא רץ לכהן הגדול הזקן ואומר לו, נו, קראת לי? הוא אומר לו, לא קראתי. ואז הבין אלי שקוראים לו לנבואה. ואז הוא אומר לו, פעם שלישית שיקראו לך, תגיד הנני. ובאמת שמואל אומר הנני ומקבל את הנבואה הראשונה שלו בנערותו. זאת אומרת, שעסקים בדבקות, זה ודאי משנה את האדם. אבל חז"ל אמרו, אין חלום בלא דברים בטלים. גם הצדיקים לפעמים צריכים לברר את החלום. זאת אומרת, להוציא ממנו את היסודות הרוחניים. זה כמו שיש לך אוכל. כמו שיש לך אוכל לא נקי, אתה צריך להוציא את הפסולת ולהשאיר את האוכל. זה נקרא בורר. פעולה שאסורה בשבת. ככה גם פותר החלום צריך ידיעות רוחניות כדי להוציא את העיקר מהחלום. מה שנקרא פותר, פותר חלומות זה אותיות תופר. זאת אומרת, החולם, הפותר, הוא צריך להעמיק בתוך החלום, ואם הוא אדם רוחני, הוא יודע לחבר דבר לדבר, לבנות מבנה של סמלים, ולבנות מהם איזה רעיון אחד שהשומע יאמר, צדקת, זה פתרון נכון. פתרון נכון חייב להתיישב על ליבו של האדם שפותרים לו, אחרת זה לא פתרון נכון. כמו שרואים אצל פרעו, שפרעו אחרי שיוסף פתר לו את הפתרון לחלומות שלו על 7 שנות הרעב ו7 שנות הסבה, הוא אמר לו, כן, זה הפתרון. למעשה ההיבט הרוחני של החלום והבהירות שלו, התפתחות בעולם החלומות, קשורה בהתפתחות הרוחנית של האדם. יש קשר בין שניהם. עד כאן עשינו ככה תמצות של מה שאומר הרמח"ל והסברנו אותו. אבל בואו נוסיף עוד היבטים נוספים. לגבי חלומות השווא, יש סיפור מאוד מעניין באותו פרק, פרק 9 במסכת ברכות, שחכם אחד בשם רבי יהושע פגש מלך פרסי. אמר לו המלך הפרסי, אם אתה כזה חכם, שמעתי שאתה חכם גדול, אז אתה יודע מה? תגיד לי מה אני אחלום היום בערב. רבי יהושע התחיל לספר לו חלום, התחיל לספר לו סיפור בצורה צבעונית. הוא אמר לו, הלילה אתה תחלום שיבוא האויבים שלך ויתפסו אותך ויעשו לך ככה וככה, והוא מתאר לו בצבעי צבעים מאוד מאוד עסיסי איך יפגעו בו ואיך יענו אותו ואיך הוא יסבול. כמובן שהמלך הזה מזדעזע מהחלום הזה, כי זה מה שהוא ראה ביומיום וזה מה שהוא חלם באותו לילה. אז הוא אמר לו בבוקר, צדקת, ניצחת אותי. זאת, הסיפור הזה מראה את הפן של חלומות היומיום שמשפיעים עלינו, שחכמים ידעו את הדבר הזה. מה שעושים ביומיום זה משפיע על החלום. זה ההיבט של חלומות שווא ידברו. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד מאמר יפה שמופיע בגמרא. סיפור רבי נהוראי, חכם מחכמי הגמרא, אומר כך: 24 פותרי חלומות היו בירושלים. בירושלים היו אנשים מקצועיים שמקצועם היה לפתור חלומות, והיו 24 כאלו. יום אחד חלמתי חלום, הלכתי לכל ה-24, כל אחד מהם פתר לי אחרת, וכל מה שפתרו לי התקיים בחיים שלי. זאת האמירה שלו. זו אמירה מאוד מאוד משונה. איך ייתכן שכל הפותרים הללו פתרו נכון? אז כאן מבאר ספר מסוים, ספר רוחני, שנקרא ספר חסידים. זה ספר גם עם הלכות וגם עם נושאים רוחניים. מבאר תפיסה מאוד מאוד מיוחדת בנושא החלום, תפיסה שבאה מעולם הסוד. הוא מסביר ככה: דבר ראשון, הוא אומר ככה, חלום הוא מציאות מאוד מרוכזת, כמו תרכיז של מיץ או משהו כזה, שהוא מכיל משהו מאוד מרוכז, ולכן אפשר להסביר אותו בכל מיני אופנים. ישנם המון המון שיטות של סמלים. אם אנחנו במדע המודרני, אנחנו מכירים לכל חכם מחכמי אומות העולם שעסק בחלום, יש שיטה לפתרון חלומות. יש לו סדרה של סמלים ובירורם. וגם בפנימיות התורה ובגמרא יש הרבה בירורים. לכן, הוא אומר, היות ואנחנו יודעים ואנחנו לומדים מיוסף, שבחלום יוסף אמר לפרעה, לאלוקים פתרונים. לא אמר לאלוקים הפתרון. לכן, אומר בספר חסידים, חידוש עצוב, הוא אומר, יש הרבה פתרונות. היות וזה מאוד מרוכז, כל אחד מהפותרים, מבטו וידיעותיו הרוחניות חודרות אל המרחב הרוחני הזה שנקרא חלום. הרי כשאתה מספר לי חלום, אני נכנס לתוך העולם שלך וכאילו מטייל בתוך איזה, בתוך ההיכלות הפנימיים שלך, בתוך התת מודע שלך. כידוע, פסיכולוגים משתמשים בחלומות ככלי לכניסה לתת מודע, להתארח בתוך התת מודע של החולם. ולכן כל פותר תופס נקודה אחת בתוך המציאות הפנימית שלך, כי אתה אדם מורכב, הרי רק אם תספר לי על החיים שלך, ייקח לך איזה שבוע לספר. וכל זה תמון בתוך החלום שלך, את כל הכוחות נפש שלך נמצאים שם. אז לכן הפותר רואה רק נקודה אחת שבחלום שלך. וזהו. ואדם אחר שוב נכנס לעולם שלך ורואה נקודה אחרת. אז לכן יכול להיות שאנשים שונים יראו פנים שונות בחלום, ולכן זה פתרונים. אבל זה מאוד חשוב שהפותר יהיה באמת בן אדם פנימי, שהוא באמת מבין את העולם הפנימי, שהוא לא אינטרסנט, ושהוא אדם רוחני. לכן חז"ל אמרו, תשמע, כשאתה חולם חלום, אז ככה, אם אתה חולם חלום טוב, תספר או לא תספר? תספר, נכון? באמת יוסף סיפר את החלום שלו. יוסף חלם שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו. אבל מה אחיו אמרו לו? המלוך תמלוך עלינו? זאת אומרת, שימו לב, הוא סיפר להם סמלים. הם מיד הבינו שמאחורי הסמלים יש פתרון. הם במקום פרשו ואמרו, זה שאיפות המלכות שלך. זאת אומרת, הם חשבו שיוסף הוא פשוט בעל מידות שליליות, ומידותיו השליליות, מידת הגאווה שבו, בגלל שהוא הבן האהוב של אבא שלו, יעקב, שהעדיף אותו כי הוא היה זיכרון לאשתו האהובה רחל, בגלל הקשר המיוחד שהיה ליעקב עם רחל, שהיא האישה המרכזית שלו, והיא מתה. אז לכן, הוא נתן ליוסף קטונת פסים, הוא העדיף אותו, כי הוא ראה אותו בתור הבן הממשיך. אז האחים קינו, אז הם אמרו, תשמע, זה בגלל הגאווה שלך, אתה רוצה למשול עלינו, אתה רוצה למלוך עלינו. אז יוצא שהוא סיפר להם, זה לא טוב. למה? כי גם חלום טוב, אתה חייב לספר לאדם שמפרגן, שאוהב אותך. אפילו אם הוא לא יפרש, רק יגיד לך, כמו שנוגעים הספרדים, חלום טוב, חלום שלום. כן? או אם חלמת חלום, משהו טוב, שיגיד, שישתתף איתך, שיהיה איתך, פה הבן אדם נכנס אל תוך החלום שלך, אבל לא חסם אותו. הוא לא שם חסימה, הוא לא שם דין, הוא לא שם כעס בתוך החלום, אז האנרגיה הטובה הזו שעברה דרכך בלילה, יכולה להשתחרר ביום ולעשות דברים טובים, היא לא תפריע לך. וכן, גם כשאתה מספר חלום טוב, תספר אותו לאדם שאוהב אותך, בניגוד ליוסף, שסיפר לאחיו המקנאים. כותב כאן אבל, אפשר שיצדקו שני פוטרים או שלושה, וכל אחד מהם פטר אחרת. ולכן אמר אותו חכם, רבי נהוראי, 24 פוטרי החלומות שפטרו לי, כולם צדקו, והכל התגשם בחיים שלי. אבל הוא מוסיף עוד נקודה מאוד חשובה. כותב כאן בספר חסידים, מצורך השארת הפוטר, ועיקר בקיאותו, הוא הכרת החולם ועניינו. הפוטר לא יכול לפתור את החלום בלי שהוא יצליח להכיל את עולמו הפנימי של בעל החלום. אז אומרת, יש פה שאלה. כי כשלמדתי את הגמרא במסכת ברכות לפני הרבה מאוד שנים, 30 שנה, בתור בחור צעיר, אז חשבתי, כמו שהרוב האנשים ברחוב חושבים, שאם חלמת על נחש, אז זה סמל לפרנסה. כך כתוב שם. כן? יש לכל חיה, לכל דבר יש את הסמל שלה. אז יוצא שזה נורא פשוט לפתור חלומות. לא, זה לא ככה, זה מה שהוא אומר כאן. אלא פותר זאת להיות תופר. זאת אומרת, אתה צריך שפותר חלום יהיה אדם רוחני, שפתרונו יהיה קשור למהלך החיים שלך. שזה לא יוקוס פוקוס כזה שיבוא לך טוב או איזה מין, אלא שאתה תראה שפותר החלום דרך פתרון חלומו הצליח להבין את המערכת הרוחנית שלך. זאת אומרת שיש כאן גם ראיית עתידות בחלום, אבל גם ראיית עתידות ללא הבנת האישיות של החולם, לא טוב. ברור? למה? כי כל סמל יש בו דבר והיפוכו. בוא נניח שאדם חלם על מים. זה שכיח, נכון? אז הוא יביא לי ספר פתרון חלומות מחכמי חז"ל, שמופיעים בכל מיני חנויות, מוכרים את זה היום בכל פינה. מים זה ככה וככה. לא דובים ולא יער. אי אפשר לפתור ככה. כי איזה מים? יש מים, כמו שכתוב בתהילים, על מי מנוחות ינעלייני. יש מי מנוחות, מים שמסמלים רוגע וזרימה שקטה. אבל יש מים, המים הזדונים, או מים הרו ואפלה. יש פסוקים שמדברים על מים בתור מים סוערים, מים שבולעים. אז מה תגיד? זה טוב או לא טוב? זה לא הולך ככה. אלא פותר החלום צריך לדעת גם את הסמלים, אבל בעיקר יותר מהסמלים, קודם כל להבין את המבנה של האדם שעומד מולו. וזה מה שכתוב בגמרא, עוד משפט מעניין, משפט מוזר. כל החלומות הולכים אחר הפה. מה זה כל החלומות הולכים אחר הפה? משפט מאוד מוזר. זאת אומרת, הרי אותו חכם רבי נהוראי אמר שכל החלומות התגשמו, כל ה-24. אז מה זה כל החלומות הולכים אחר הפה? הכוונה שפותר החלום, יש כמה כיוונים איך להבין את זה, אז בואו נסביר את זה מסודר. כיוון ראשון, כל החלומות הולכים אחר הפה, אחר מה שאכלת. כל החלומות מושפעים ממה שאכלת. כי אם בן אדם שתה, אז החלום שלו מושפע מזה מאוד. לכן כל החלומות הולכים אחר הפה. זה פירוש צדדי. פירוש יותר מרכזי. כל החלומות הולכים אחר הפה, הכוונה אחר הדיבור. הדיבור של האדם ביום-יום, התקשורת, הקומוניקציה שלו מאוד משפיעה. כל החלומות הולכים אחר הפה. גם זה לא הפירוש המרכזי. הפירוש המרכזי, הפה הוא לא שלך. אלא הפה הוא של פותר החלום. פותר החלום, בזמן שהוא פותר את החלום, מתחבר איתך. אתם נהיים שניים שהם אחד, הוא חודר על עולמך. וזה מה שנקרא בלשון המקובלים חיבור, זיווג. לא במובן, כמובן, הגס של המילה, אלא חיבור בין בני אדם. המחשבה שלו מתחברת אליך, הלב שלו מתחבר אליך. ולכן כל החלומות הולכים אחר הפה, הכוונה שפותר החלום משפיע על התרגום של החלום לחיי המעשה. הוא חושף לך פן בנפש שלך. עד עכשיו הפן הזה היה נסתר. היות וחלמת אותו, כנראה משמיים רוצים להראות לך משהו. ועכשיו שבן אדם פותר את זה, הוא ממש מוציא את זה בפה, אז הוא שם את זה מקום בעולם. לכן צריך מאוד להיזהר למי הולכים. בדרך כלל רצוי שפותר החלום לאדם טהור וקדוש, שידע שאם החלום נפתר טוב, בכל מקרה הוא יפתור את הטוב. בכל מקרה, ואם יש פה גם משהו לא טוב, אז בצורת הפתרון שלו הוא לפחות ימתק את הגלולה. מדוע? כי הפה שלו משפיע. כי הפה לפי המקובלים, מלכות פה, תורה שבעל פה, הפה הוא בעצם יוצר, האדם יוצר בפה שלו אנרגיה. האדם בדיבור תורה יוצר מלאכים. ולכן, אם זה בן אדם טוב, אדם צדיק שפתר לך את החלום, מקובל, או חסיד, או צדיק, או תמיד חכם, אז הוא מוציא אנרגיה טובה, ואז לחלום שלך מתחבר ברכה ואנרגיה טובה. ואם לא, לא. זה כל החלומות הולכים אחר הפה. ועכשיו אני רוצה להתקדם איתכם לכמה נקודות מעניינות. יש חלום, יש כאלה שהשתמשו בעולם החלומות כממש כמין עבודה רוחנית. לדוגמה, בתורה אני מדבר. קודם כל יש צדיק בשם רבי צדוק הכהן מלובלין, יש לו ספר שלם שנקרא דברי חלומות. וכאשר אתה קורא את הספר הזה, אלו חלומות שהוא זכר בבוקר ורשם אותם, הם דומים לדברי התורה שהוא כותב ביום. זאת אומרת, הוא כזה כל היום הגע בתורה, שגם בשינה התחדשו לו, אלא מה? בחלומות שלו, יש גם חידושי תורה שלא כתובים בשום מקום. זאת אומרת, ביום יום הוא מחבר פסוקים, אבל בלילה הוא מקבל, ולכן כל אדם יכול לחוות את זה. אם אתם רוצים פעם לקבל איזה מין תובנה רוחנית משמיים, וזה כדאי, כי מטרת השיחות הללו הוא לא רק עניין כללי, אלא גם התפתחות של כל אחד לכיוון המהות שלו, לכיוון הנשמה שלו. אז קודם כל, בעזרת השם, תשמרו שבת. באותה שבת תרבו תפילה ותעשו סעודה עם הרבה שמחה, וכל הסעודה רק תאמרו דברי תורה, וככה תאריכו בסעודה כמה שעות, עד שתהיו ממש עייפים. ואז לפני השינה, קריאת שמע בכוונה, מילה, 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 ותרדמו עם זה. ולפני השינה עושים שאלת חלום, מבקשים מסר או שאלה, וחוזרים על השאלה הזו כך וכך פעמים, ובהרבה מקרים מקבלים תשובה. ויש ספר שלם מימי הביניים, של חכם בשם רבי טרויאש, שכתב, זה נקרא שוט מן השמיים, שאלות ותשובות מן השמיים. הוא לומד סוגיה ביום, אבל בלילה רוצה לדעת מה אומרים בישיבה של מעלה, בשמיים מה אומרים על הדברי תורה שלו. ולכן הוא שואל שאלה ומקבל תשובה בחלום. ובספר זה כתוב תשובות, אבל התשובות שם הן תשובות מיוחדות. הן תשובות שרואים שבאות משמיים, הן תשובות עם מקורות, אבל יש בהם איזה ניחוח שמימי. זה טכניקה שהיום בין בעולם העידן החדש, כן? קוראים לזה חלום צלול. חלום צלול, הכוונה שהבן אדם באופן יזום פונה לעולם החלומות, כן? ומנסה לחלום חלום מלמד. למעשה, עקרונית, כאשר אדם ימצא דבוק בהשם, שנגיד בשבת, יעשה 6-7 שעות ככה שירה ותפילה, אז כבר יבוא רוחני לחלום. ואז שהוא הולך לישון, הנשמה שלו תהיה זקה, ואז הוא יבין דברים על עצמו, או יקבל איזה מסר, או זה יכוון אותו. זאת אומרת, זה דרך מקסימה ומרתקת לעשות איזה מין דבר כזה, שלצדיקים כמובן זה בעיקר חלום של שבת בלילה, זה חלום מאוד חזק. וגם שבת של כל שנה בשבת, אם אתה נמצא בהשראה, שם יש סיכוי הכי גבוה לקבל חלום רוחני. אגב, עוד חכם, מחבר השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, גם כן יש לו מסרים כאלו משמיים, שהם במצב פסיבי, שבחינת שינה. ולכן יש לו ספר שלם, גם כן, שעוסק במסרים משמיים, במצב שדומה לשינה. שכחתי כרגע איך זה נקרא, הספר, מגיד מישרים, מגיד מישרים. אבל שם זה לא חלום, אלא מדרגה יותר גבוהה, הוא מקבל ממש מלאך שמגלה לו דברים במצב של התעלפות. אנחנו עכשיו נתחיל ככה לנוע להיבט נוסף בחלום. אגב, כל התפיסה הזו של החלומות של הרמח"ל כאן בספר דרך השם היא נובעת מהזוהר הקדוש, שהמקום שבו הוא מדבר על החלומות זה בפרשת וישב, בפרשת ויגש, הפרשות שמדברות על חלום יעקב וחלום יוסף. אני מזכיר לכם שבהערת ביניים, כשיוסף חולם שהשמש וירח וכו', האחים לא מסכימים, אבל שם כתוב ואביו שמר את הדבר. זאת אומרת, יעקב, כאשר יוסף חלם חלום, הוא התייחס בשיא הרצינות. למה? משום שהוא אמר, הרי אני בעצמי חלמתי חלום סולם, עם הסולם, שסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זאת אומרת, הייתה כבר ליעקב, הייתה חוויה נבואית מכוננת של החלום. אם הבן שלי חולם חלומות, אז ודאי הוא בן הממשיך. באמת הוא צדק. באמת החלום הזה של יוסף היה חלום מכונן. זאת אומרת, החלום הזה של יוסף זה החלום שהוא מתאר את מהות החיים שלו. אני אומר בשתי מילים על הנקודה הזו, ואחרי זה אנחנו בהערת ביניים נחזור לנושא. למה זה החלום שמתאר את יוסף? זה כבר קשור לפרשות של ספר בראשית. נגיד בקצרה, למרות שזה נושא ארוך. יוסף כשמו כן הוא, הוא יודע מילדותו מה הוא רוצה, כי יש לו חלום שכבר מכוון אותו. לכן שמו הוא יוסף. הוא רק מוסיף, מוסיף והולך. לכן המסלול שלו הוא מסלול יציב, לכן יוסף נקרא צדיק. בניגוד לאחיו יהודה שנקרא בעל תשובה, שהוא יורד ועולה והוא בתנודות, הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא יגלה תוך כדי החיים. יהודה זה הטיפוס שתוך כדי החיים מגלה את מטרת החיים שלו, ויש כאלו שמילדות יודעים מה הם רוצים, זה בחינת יוסף, בחינת צדיק. ולכן, לא משנה איפה הוא נמצא, הוא תמיד בחזון שלו. החלום שלו זה החזון שלו. מה החזון שלו? מלכות. יוסף יודע שהוא מלך. אז גם שהוא נמצא בבור, קלו בבור, הוא מדבר עם שרים כמו מלך. אז הם משתכנעים ממנו, נכון? גם שהוא נמצא בבית פוטיפר, סריס פרעו, הוא משרת שם בבית המלך צ'יק צ'אק, הפוטיפר, שהוא איש מרכזי במלכות המצרית, ממנה אותו למנהל ביתו. למה? כי הוא רואה שיוסף הוא מלכותי. זאת אומרת, קשר של האדם עם החלומות הפנימיים שלו, זה עוזר לו להגשמת יהודו. אוקיי? אז חוץ מהשאלה המעניינת של מה עם עולם החלומות, שאנחנו מדברים על זה כי זה חלק מתורת הנפש, אבל גם יש עניין רוחני אישי לכל אחד. לכל אחד בפנים יש תמון חלום. החלום שתמון לך בפנים, בציורים הפנימיים שיש לך, מה הם אמורים להיות החיים, זאת המטלה של הרשמה שלך. ואם אנחנו לא ניכנס פנימה אל הקודש ולא נכיר את העולם הפנימי שלנו, אנחנו יכולים לעבור ליד החלום בלי לעשות. איך אני יודע שאני מתקרב לחלום הפנימי שלי, למטרת החיים שלי? בזה שאני אוספתי ברוחניות. ברור? אסור לי להיות באותו מדרגה שהייתי לפני חודשיים שלושה. לא דורשים מבן אדם להיות ביום אחד צדיק. נגיד בן אדם גדל בבני ברק דתי מלידה. אם הוא יישאר באותה מדרגה כל החיים, הוא לא עשה כלום, הוא לא יישם את מטרת חייו, כי הוא מתבקש להתקדם, בשביל זה יורדים לעולם. אותו דבר, איפה ששמו אותך, זה לא משנה. אלוקים, הקדוש ברוך הוא, השכינה, נמצאת בקשר עם כל אחד ואחד. ואם אדם לא יגשים את חלומו הפנימי, זאת אומרת, את התיאור, מה שהוא מתאר כחיים שלמים, ולא ינסה להעמיק וישאל מהי מטרת חיי, זאת אומרת, הוא לא יכיר את החלומות הפנימיים שהשם שם לו בפנים, אז הוא עובר ליד החיים, הוא לא חי אותם, לא חי אותם מעולם, ולא ירגיש שקט ולא ירגיש שלם מעולם, לעולם. חייב למצוא את הפתרון החידה הזו. מי אני ומה התמונה שהנשמה שלי משדרת לי, מה מטרת החיים שלי. אגב, כל אחד עושה את זה, כן? לדוגמה, שמחפשים בן זוג. אז איך יודעים איך לבחור את הבן זוג? כי הנשמה דרך המדמה, דרך הדמיון, משדרת לנו תמונות לא פיזיות שלה, לא רואים את התמונה ממש של הבן זוג, אלא את מכלול התכונות שאתה מחפש. כל אחת ואחת יודעת איזה בן זוג היא מחפשת פחות או יותר? איך היא יודעת? כי המדמה שלה, כוח הדמיון, מתאר לה איזה סוג בן אדם מחפשת. עם הומור, עדין, איך אומרים, רגיש, ספונטני, אני לא יודע, יש איזה ציור פנימי שמחפשים. אז כל אחד עושה זה, אבל העמקה, חייבים לעשות העמקה בחיים הפנימיים. ועכשיו אנחנו ננוע לכל מיני הערות מאוד מעניינות בנושא החלומות, שאני מביא מספר קבלי אחר, אחרי שסיימנו את עיקר הדברים שיש ברמחל, של חכם בשם הרב יהודה פתיה. הרב יהודה פתיה היה מקובל גדול בירושלים בדור הקודם. נכדתו היא חיה היום. אני מכיר שתי נכדות שלו. נכדה אחת, אחת אולי עם דוד שלה. אני מכיר צאצאים שלו. והוא מקובל שכתב בספר שלו מנחת יהודה המון המון דברים שבדרך כלל מקובלים לא כתבו. זה מין יומן אישי שהוא מגלה בגלוי. המקובלים היהודים הסתירו את עצמם, סיפרו מעט מאוד על עצמם, אין כמעט יומנים אישיים של מקובלים. יש כמה שכן כתבו, רב חיים ויטל יש לו יומן אישי, זה נקרא ספר החזיונות, כן. אז יש לו כזה יומן אישי שנקרא מנחת יהודה. אז הוא מסביר ככה. נקודה ראשונה זה ההתפעמות. אנחנו יודעים שפרעו התעורר, אז כתוב ותיפעם רוחו. זאת אומרת, איך הוא ידע שהחלום שלו זה חלום רוחני, מהותי, אמיתי? כי הוא חש התרגשות גדולה כשהוא קם בבוקר, ותתפעם רוחו. לכן, גם נבוכדנצר, בספר דניאל גם יש חלומות. אגב, הספר האחרון והראשון של התנ"ך יש בו חלומות הרבה. בספר בראשית יש הרבה חלומות של יעקב ויוסף, אבל גם בספר דניאל שמתאר את התקופה האחרונה של התנ"ך. שם נבוכדנצר, המלך, מתעורר בוקר עם חלום, ותתפעם רוחו. כך כתוב בדניאל פרק ב', ואז הוא קורא לדניאל שיפתור לו את החלום. דניאל היה ילד קדוש, שקיבל מדרגות רוחניות, בתוך המלכות הפרסית. אז אם אתה חש תחושה רוחנית בבוקר, זה התפעמות, דע לך שזה חלום רוחני. זאת הנקודה הראשונה. למה? לא רוצים להביל אותך בשינה. אז בבוקר מותים לך התפעמות. אם אדם חלום שנראה בו משהו של גזרה, משהו שלילי, אומר הארי הקדוש, קודם כל אל תספר. חלום שלילי אל תספר. כי ברגע שאתה מספר, אתה מוציא אותו לעולם, אל תספר אותו. תשאיר אותו, יהיו לי. תשאיר אותו, לא פתור. מה תעשה? אתה הולך, יש בכל סידור הטבת חלום, אתה לוקח שלושה אנשים טובים, עדיף שלושה רבנים או צדיקים, כן? ואתה קורא בפניהם את הטבת חלום. והם אומרים, טוב, שהחלום יהיה טוב. זהו, בלי לפרש אותו. תשאיר אותו, לא פתור. ואם יש לך חכם מיוחד שאתה סומך על רוחניות שלו, אז אתה יכול לבוא לספר לו גם חלום לא טוב, כי הוא ידע איך לפתור אותו, כי הרבה פעמים מכירים חלום שנראה לא טוב, הוא דווקא כן טוב. לכן, עכשיו, איך תדע אם טוב או לא טוב? לא לפי הסמלים, אלא לפי התחושה. אם התעוררת ברוח עגומה, אז חלום לא טוב. אל תבאר אותו, אל תפתור אותו. אם נתעוררת ברוח טובה, עדיף לפרש אותו, כדאי לפרש אותו, בפני אוהבים. לגבי הסמלים יש הרבה טעויות, כי הרבה סמלים שחושבים שהם שליליים, דווקא זה יכול להיות סמלים מאוד טובים. בכל מקרה, אם קרה משהו שלילי בחלום, זה נקרא גזרה. צריך לדעת שתשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. קודם כל תחזור בתשובה, תתקן משהו בחיים שלך, תקבל איזה קבלה ותתפלל, וגם תן צדקה, זה מעביר את רוע הגזרה. אבל אם זה ממש מטריד אותך, אז צריך תשובה יותר גדולה. זה מנקה. באה אנרגיה שלילית לחיים שלך, מה תעשה? תיצור משקל שכנגד אנרגיה חיובית. זה בעצם התיקון. סימן נוסף לחלום רוחני אמיתי. חלום, הנושא הוא חלומות. חלום רוחני הוא גם יהיה מסודר. זאת אומרת, כשמרגישים תחושת סדר בחלום והדברים הם הרמוניים ומחוברים, יש בהם איזה היגיון, נכון שבחלום אין היגיון, אבל יש היגיון, היגיון של חלומות. אם זה סדור וזה דברים שהם קשורים אחד לשני, זה מעיד על נוכחות של מלאך ולא נוכחות של דבר שלילי. אנשים שחולמים חלומות שליליים, כמובן הדרך להיפטר מזה קריאת שמע על המיטה, שהגמרא מסכת ברכות מסבירה, זה משום המזיקים. היות ובלילה אנחנו תואמים אחד משישים ממיטה, הגוף נעזב ואין את הרוח שתקדש אותו, אין את הנשמה שתעיר לו, אז אני מתפלל בעודי ער, והאנרגיה שאני יוצר עוטפת את הגוף, מקיפה אותו ומגינה עליו. ואם אדם מתואר באמצע השינה בחלום רע, אז שאומר קריאת שמע עוד פעם. ככה כותב הרב פתיה, אתה מבוהל, תאמר קריאת שמע עוד פעם. אומר, תיצור אנרגיה רוחנית. החלומות הרוחניים, החלומות אני רוצה כבר להתחיל לסיים. באופן כללי, כל חלום שלילי שבא לאדם, הוא בא להוכיח את האדם על חטא. לדוגמה, הוא מספר כאן סיפור. אני לא אומר את כל הפתרון, כי זה קצת נוגע בנושאים עדינים. הוא אומר, פעם אחת בא אליי איש אחד ואמר לי שראה בחלומו שקושר תפילין של יד על הראש ותפילין של ראש על היד. אז הוא אמר לו, זה בא מקיום קשר בינך לבין אשתך, לא בצורה עדינה, לא בצורה צנועה. ובגלל שאתה בעל נשמה גבוהה ועדינה, אז הוכיחו אותך ברמז. זאת אומרת, השמיים, המלאכים והקדוש ברוך הוא הם מאוד עדינים, מדובר על גובה רוחני. זה מאוד עדין, אז הם מביאים לך את זה ברמז. לכן, אם אתה נבהלת בחלום, באו להוכיח אותך, אתה צריך לעשות תשובה על משהו. כל חלום, גם אם לא תפתור אותו באופן ספציפי, הוא התעוררות לתשובה, כל חלום שלילי. מה הפתרון הכי טוב לחלומות? אז הוא אומר, היות והחלומות באים על ידי מלאכים, והמלאכים הם יודעים סודות התורה, לכן הפתרון הכי טוב לחלומות, אמנם יש מערכת פתרון חלומות בתלמוד, שזה פתרון חלומות על פי הנגלה, על פי הפשט של החלומות, כן? אבל הפתרון הכי טוב זה ללכת למקובל. מדוע? כי הפתרון שהוא ייתן זה פתרון יותר פנימי על פי תורת הסוד, ששם יש ביאורים יותר עמוקים. ולכן הכי טוב ללכת למקובל, שהוא פותר את הדברים על פי רמזי תורת הסוד. אנחנו נסיים בנקודה הזו ונזכיר רק עוד נקודה אחת. אחד החכמים כותב ש מי מחזיק את העולם, מי מקדם את העולם? את העולם מקדמים החולמים הגדולים. זאת אומרת, מי בונה את העולם? אנשים שהם הגו רעיונות שהם מעבר לחיים הללו. אם החיים הללו כמות שהם, החיים הגשמיים, היו מספקים אותנו והיינו שלמים בהם, לא היינו מתפתחים. זאת אומרת, חוסר השקט הוא תמיד מלווה אותנו. לכן, עולם החלומות זה בעצם עולם פנימי שבתוכנו, שמראה לנו מציאות אחרת גבוהה יותר, והוא מושך אותנו אליו. הוא מעניין אותנו. למה זה מעניין אותנו? זה מעניין, נכון? למה זה מעניין אותנו? כי החיצוני שלנו נמשך פנים. אנחנו לא רוצים לחיות בחיים חיצוניים גשמיים. אנחנו רוצים להיות מחוברים, להכיר עוד חלקים שבנו. ככל שאני חודר יותר אל הסוד שבנשמתי, אל הסתום, אל הנשגב, אל המרומם, אני יותר מכיר את עצמי. ולכן החלום, מציאות החלומות, דיבור על חלומות, משחרר אותנו מהמגבלות. אפשר להגיד את המשחק האותיות הזה, שאדם שהוא חולם, אז הוא גם לוחם. זאת אומרת, אם יש לך חלום, יהיה לך על מה להילחם. אבל אם אין לך חלומות, אז על מה תילחם? אנחנו חיים בשגרה, אין כיוון. לכן התורה אומרת לנו להכיר את העולם הפנימי, להכיר את החלומות הפנימיים שלנו ולקדם אותם. אפשר גם להשתמש בדמיון להתקרבות לקדוש ברוך הוא. כי עד עכשיו דיברנו על החלק העליון שמשפיע על הדמיון ועל החיים שמשפיעים על הדמיון. אבל איך אני אשתמש בדמיון? זה נושא שלם, אבל נגיד בקצרה. כתוב בספרים הקדושים, אצל רבי נחמן, בספר הכשרת האברכים, אצל הרב קוק, זה כל מיני חכמים שעסקו בעולם הדמיון והחסידות, שאם אדם רוצה לעורר אהבת הקדוש ברוך הוא, להתחבר למציאות הרוחנית, שישתמש בדמיון. זאת אומרת, כשאני מתחיל להתפלל, שאני אקח איזה דימוי של קדושה ואשתמש בו. נניח שאדם מדמה שהוא עולה לבית המקדש ומתפלל ובא כהן ולוקח את הקורבן שלו, והוא אדם רוחני, זאת אומרת, אתה משתמש באיזה דימויים, בדמיונות. ברגע שאתה נכנס עולם הפנימי ואתה מרגיש כבר קצת בפנים, תתחיל להשתמש בכוח המדמה ותבחר לך איזה נושא, וזה מעורר את הרגש ואת העולם הפנימי, זה מכניס אותך פנימה. למשל, בצטיל קטן, כתב אחד החכמים, כזה מין פתק קטן של עצות, אז הוא כותב שאדם ידמנה שהוא נכנס אל תוך האש בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא מקריב את עצמו, נותן את עצמו. או יש דמיון של יעקב אבינו, שאדם עולה על סולם והוא עולה כלפי השמיים, ולאט לאט הוא נעלם והוא עולה ופוגש מלאכים. זאת אומרת, אפשר להשתמש כדי להתקרב לעולם הפנימי כאיזה מין כוח תפילה, כאיזה מין כלי לעולם התפילה בעולם המדמה. וזה בעזרת השם אנחנו נדבר באחד השיעורים שלנו בהמשך. רשמנו שיש נושא של מדיטציה יהודית. המדיטציה יהודית משתמשת בטכניקות מאוד עמוקות של דמיון מודרך, וזה הצד השני של הדמיון, שאני משתמש במין חלימה מסוימת, כן, שבהתחלה היא מכוונת ואחרי זה היא לא מכוונת, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם אני מאחל שבזכות הצדיק הזה שאנחנו עומדים ממנו, רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, ובזכות הרב יהודה פתיה שקראנו ממנו, שיהיה לכל השומעים שבוע שיזכרו בחלומות הפנימיים שלהם, שהמציאות לא תכניע אותנו, שלא נתפשר עם המציאות החיצונית שמטעה אותנו, אלא נשאל את עצמנו מהו חלום של הנשמה, וגם שנזכה לעזור לקרובים לנו להגשים את החלומות שלהם. התפקיד שלנו כאוהבים, מי שאתה אוהב אותו, הטובה הכי טובה שאתה יכול לתת לו, הטובה הכי גדולה שאפשר לתת לו, זה להגשים את החלומות הגדולים של הנשמה שלו. שיהיה שבוע טוב.